רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
עשר עובדות על אינטל. החברה נוסדה בשנת 1968 על ידי פיזיקאי בשם רוברט נויס וכימאי בשם גורדון מור, שיותר מאוחר ינסח את מה שמכונה בשם חוק מור. ההכנסות של אינטל בשנה הראשונה להיווסדה הסתכמו ב-$2,672. בשנת 2020 הן הסתכמו בכמעט $78 מיליארד. בשנת 1992 אינטל השיקה את אחד הקמפיינים המוכרים בהיסטוריה, אינטל אינסייד. המטרה שלה הייתה לגרום לצרכנים להכיר את החברה שמפתחת את המעבדים שתקועים עמוק בתוך המחשבים שלהם. הקמפיין זכה להצלחה פנומנלית, ועד היום הוא נלמד בפקולטות למנהל עסקים ברחבי העולם. לפני הקמפיין, בשנת 1991, רק 24% מהנשאלים באירופה הכירו את הלוגו של החברה. אחרי הקמפיין, בשנת 1995, זינק שיעור האנשים שזיהו את הלוגו ל-94%, ואינטל דורגה במקום השישי ברשימת החברות בעלות השווי הגדול ביותר בעולם. נכון לסוף 2021, אינטל העסיקה יותר מ-110,000 עובדים. ב-1 בדצמבר 2017 נסחרה מניית אינטל במחיר של $46 למניה. ב-1 בדצמבר 2021 נסחרה מניית החברה במחיר של $48 למניה. לשם השוואה, ב-1 בדצמבר 2017 נסחרה מניית AMD, אחת החברות שמתחרות בה, במחיר של $10 למניה. ב-1 בדצמבר 2021 היא נסחרה במחיר של $150 למניה אחת. הסניף הישראלי של אינטל הוקם בחיפה ב-1974 על ידי דוב פרומן. זה היה מרכז הפיתוח הראשון של אינטל מחוץ לגבולות ארצות הברית. מאז, אינטל הקימה בישראל עוד ועוד מרכזי פיתוח, מפעלים ואתרים, וכיום היא מעסיקה בישראל כ-14,000 עובדים, בחיפה, ירושלים, קריית גת, פתח תקווה, רעננה, תל אביב, כפר סבא ויקום. בישראל פותחו כמה מהמוצרים החשובים ביותר בהיסטוריה של החברה, כמו מעבד 80386, מעבד הפנטיום עם רכיב ה-MMX ומוצרים רבים נוספים. לאורך השנים ביצעה אינטל כמה רכישות בישראל שהסתכמו בכ-20 מיליארד דולר. בין השאר היא רכשה את DSPC, הוואנה לבס, מוביט וכמובן את מובילאי בתמורה לסכום עתק של $15.3 מיליארד. בינואר 2017 מונה יניב גרטי לתפקיד מנכ"ל אינטל ישראל. בנובמבר 2020 הגיע יניב גרטי בפעם הראשונה לאולפן של רשת עושים היסטוריה. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. אינטל היא אחת מחברות הטכנולוגיה המוכרות והחשובות בעולם, אבל בשנים האחרונות היא מתמודדת עם שורה של אתגרים שמאיימים על הדומיננטיות שלה. המניה שלה מדשדשת, ענקיות טכנולוגיה כמו גוגל, פייסבוק, אמזון ואפל החלו לייצר שבבים בעצמן, ולא פחות חשוב מכך, החברה החלה לאבד נתחי שוק למתחרות הוותיקות שלה, ובראשן NVIDIA ו-AMD. שיחה עם מי שעומד בראש הפירמידה היא כמעט תמיד מעניינת, אבל שיחה עם מנכ"ל מקומי של חברה גלובלית שמעסיקה בישראל אלפי עובדים היא מעניינת במיוחד. צריך להדגיש, הפרק הזה לא נעשה בחסות או בשיתוף אינטל. אינטל, הדובר שלה, או יניב, לא קיבלו את השאלות מראש, ואני לא הוגבלתי בשום צורה או אופן בבחירת השאלות או בניסוח שלהן. אני מציין את זה כי זה לא עניין של מה בכך. אין הרבה מנכלים, בוודאי לא כאלו שמייצגים חברה גלובלית, שמוכנים להתיישב מול מיקרופון פתוח ולענות על כל שאלה. על כל שאלה. זו הסיבה שעד עכשיו לא ערכתי רעיונות מהסוג הזה. אבל יניב היה מוכן. הוא הגיע לאולפן ללא תנאים מוקדמים, והתוצאה היא שיחה פתוחה ומרתקת, לעתים כואבת, על הדרך המדהימה שאינטל עשתה, על המקומות שבהם היא התקשתה, ועל האופן שבו היא מתכוונת להגן על מקומה בפסגה. ושלא יהיה ספק, אינטל היא עדיין חברה מאוד משמעותית ומאוד חזקה. מיד מתחילים. מיד מתחילים.
כשאני מספר לאנשים על סיפור משפחתי, תוכניות האודיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים, הם בדרך כלל שואלים אותי, תגיד, זה באמת יעניין מישהו לשמוע את סבא שלי, את סבתא, את אמא או את אבא? לכל אחד, ובמיוחד למי שחיו חיים מלאים ופורים, יש סיפור אישי סוחף ומעניין. צריך רק לדעת איך למצוא אותו ואיך להגיש אותו. ואת זה אנחנו יודעים לעשות היטב. כנסו לאתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il, צרו עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר, והזמינו אותנו לספר גם את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
בוא נתחיל עם הדבר שמטריד את כל העולם בתקופה הזאת, וזה המחסור בשבבים. זה שבבים ללפטופים, זה שבבים למכוניות, זה שבבים למטוסים, זה לטלוויזיות, למיקרוגלים, זה שבבים בכל מקום. מה לכל הרוחות קרה?
התשובה הכי קצרה, יש פערים בין הביקוש להיצע.
אוקיי.
עכשיו בוא נפרוט את הדבר הזה. בוא נתחיל מההיצע. לא, דווקא אני אתחיל מהביקוש. אנחנו כבר הרבה מאוד שנים במגמה שנקראת טרנספורמציה דיגיטלית. החיים שלנו הופכים יותר ויותר דיגיטליים. וחוק שאנחנו מאוד אוהבים באינטל שקרא חוק מור, תקף להרבה מאוד תחומים בתווך הדיגיטלי.
אחד המייסדים שלכם.
אחד המייסדים שלנו. החוק המקורי אמר שכל שנתיים יש הכפלה של הצפיפות מתוך צ'יפים, שתכף נדבר מה המשמעות של זה. אבל זה תקף להרבה דברים, וראינו באמת שגם בעולם הדאטה, בצריכת הדאטה, הייתה הכפלה כל 18 עד 24 חודשים. זאת אומרת שכל 18 עד 24 חודשים, אנחנו כאנושות, ייצרנו את אותה כמות דאטה, שכל האנושות ייצרה עד אותו רגע. ואז באה הקורונה. ובקורונה הייתה פתאום יצא, שאף אחד לא יכול היה לחזות אותה. כי הרבה מאוד דברים שהשתמשנו חלקית בתווך הדיגיטלי, פתאום הצריכה הדיגיטלית בהן קפצה.
איפה הביקוש נמצא? בשרתים? הוא נמצא, זאת אומרת, איפה? כי אתה יודע, לכולנו כבר היו טלפונים סלולריים, זה לא שפתאום אמרנו, טוב, אנחנו בבית, אנחנו צריכים טלפון, היה לנו כבר. אז איפה פתאום הביקוש קפץ?
הוא קפץ במחשבים אישיים.
אוקיי.
הייתה תקופה שאנחנו כצרכנים פרטיים, חיינו בסדר גמור עם מחשב או שניים בבית. הקורונה הביאה אותנו לכך שיש לנו מחשב לכל אדם, בצד של הענן. אם אני עושה יותר טרנזקציות דיגיטליות, זאת אומרת, אני משתמש יותר אפליקציות. הזמנת אוכל, הזמנת שליחויות כלשהן, מוצרים, הרבה מאוד סוחרים בתקופת הקורונה היו חייבים להעביר את העולם שלהם לתווך הדיגיטלי. עכשיו, זה לא רק מול הלקוח, איך הם מנהלים את שרשרת ההספקה שלהם. ברגע שהכל עובר דיגיטלי, כל לחיצה שלנו מפעילה בסוף משהו בענן. הקפיצה הייתה גם בצורך בשירותי ענן, זה אומר יותר כוח מחשוב בענן.
אוקיי, אז זה הצד של הביקוש, אבל יש גם את העניין של ההיצע. מה קורה בצד שלכם? אתם בצד של הסופליי.
אז אם נסתכל רק לפני 20 שנה, בואו נדגום את לפני 20 שנה אחורה להיום בצד של הסופליי. במורכבות של צ'יפים, של שבבים, היא מאוד מאוד גדלה. דרך אגב, אנחנו חוגגים בימים אלו, לפחות הגיקים מבינינו, בדיוק 50 שנים למיקרופרוססור הראשון.
וואלה.
נקרא 4004.
אוקיי.
מפעל כזה עלה כביליון דולר, מיליארד דולר.
אוקיי.
היום המספרים נעים בין 10 ל-15 ולפעמים יותר מיליארדי דולרים למפעל.
למה?
20 שנה.
מה, על מה אתם מוצאים כסף?
המורכבות, כי המפעלים, העלויות שלהם, הם גם פועל יוצא של כמה מורכב היום, כל רכיב כזה. הזכרתי את ה-4004. ו-4004 היו בו, אני מקווה שאני לא חוטא לאמת, אני חושב, אם זה נכון, 2300 טרנזיסטורים. טרנזיסטורים, איך עובד כל העולם הזה הדיגיטלי, הכל 1 ו-0, מתגים,
יש חשמל, אין חשמל, כן.
בצ'יפ האחרון שאנחנו הוצאנו, אלדר לייק, אנחנו תלוי בדגם שלו, אנחנו דומים על 60, 70, 80 מיליארד טרנזיסטורים.
מ-2300 ל-70 מיליארד?
מ-230.
מ-230?
ל-70 מיליארד. והכל נכנס, אנחנו עכשיו נעשה משהו שהוא נוראי בפודקאסט, כי אני מראה
לך משהו. כי לא רואים, אבל אתה תראה לי משהו? אתה מראה לי שבב.
שבב.
שבב, אוקיי.
יש על גודל של בערך סנטימטר, על 2 סנטימטר.
זה כמו 2 מטבעות של 10 שקלים בערך, אם אוספים אותם למרובע, אוקיי.
כן, לתוכו אנחנו דוחסים היום, אנחנו גם אחרים, אבל דוחסים עשרות מיליארדי מתגים.
על הדבר הזה יש 70 מיליארד טרנזיסטורים?
כן.
הדבר הזה שאני מחזיק ביד?
כן.
70 מיליארד. אוקיי, אז אתה אומר לייצר כזאת חתיכה עולה קצת יותר ממיליארד דולר.
הרבה יותר מורכב קודם כל התהליך.
כן.
קשה יותר לתכנן אותו, קשה יותר לייצר אותו. אז גם עולה הרבה יותר להקים מפעל שכזה, ומספר החברות שיודעות לייצר את אותם שבבים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, ירד מכ-20 לפני 20 שנה ל-3.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שכל הביקוש הזה מתנקז למספר הולך ויורד של חברות, שמצד אחד אנחנו רואים גרף עולה של ביקוש, ומצד שני גרף יורד של חברות שמסוגלות לענות לביקוש. תוסיף על זה קורונה, סגרים ועניינים, והגענו לאן שהגענו?
והגענו לאן שהגענו. יש עוד תופעות ברקע, כמו כמות האוניות שנמצאות מחוץ לנמלים, שמשפיעות על הרבה מאוד היבטים של שרשאות הספקה. גם את הרכיבים האלו צריך לבנות ממשהו.
לכם חסר משהו? חסר סיליקון, חסר לא יודע מה, חומרי גלם, עובדים, מכונות, מה חסר?
בעיקר חסר קפסיטי, היכולת לייצר יותר.
תעבדו בשלוש משמרות, מה הסיפור?
אנחנו עובדים בשלוש משמרות, 24/7, בהרבה מאוד מפעלים בעולם, אבל אתה באמת רואה שהביקוש היום כל כך גדול, שלא מצליחים לעמוד בכל הביקוש, והמשמעות, אתה הזכרת אותה. צ'יפים נמצאים בכל מקום, אז אנחנו שומעים על חברות רכב שסוגרות מפעלים, כי בסוף, אם רכיב אחד חסר ברכב,
הם לא יכולים להרכיב את הרכב.
עכשיו, ברכב, הרכב חדש, סטנדרטי, לא מהסדרות היוקרתיות, לא עם מנגנונים אוטונומיים ואוטומטיים, יש כ-70 שבבים. צריך לנהל שרשרת הספקה מורכבת ל-70 מקורות שונים, ואסור שאף אחד מהם יהיה חסר.
אוקיי, בוא נעשה קצת זום אין לתוך אינטל, בסדר? אני חושב שיהיה הוגן לומר שיש קונצנזוס סביב ההצהרה הבאה, תגיד לי אתה אם זה הוגן, בשנים האחרונות אינטל נקלעה לבעיה. זאת ההצהרה, יש מנכלים שהתחלפו, מתחרים שהם מאוד מאוד מתקדמים, לפעמים עוקפים את אינטל בטכנולוגיה, יש החמצה של מגמות שוק, יש כל מיני בעיות שהפכו את אינטל באמת מהמנהיגה הבלתי מעורערת של עולם השבבים לחברה שלפעמים המשקיעים ממש מודאגים בנוגע לעתיד שלה, בוודאי בטווח הקצר. אני אתן דוגמה רק בשביל שיהיה לנו בסיס לדיון. אינטל העריכה, למשל, ממש באחרונה, שהגידול שלה במחירות בשנת 2021 יהיה שטוח. AMD ו-NVIDIA ירשמו זינוק של 50% במחירות. זה הערכה שלהם. הנה עוד דוגמה. אם מסתכלים על מה קרה למניית אינטל, ואני יודע שזה מדד פגום, בסדר? אבל בכל זאת, מ-1 בינואר 2020 ועד סוף אוקטובר 2021, מניית אינטל יורדת ב-7%, AMD מזנקת ב-154%, NVIDIA ב-256%. עכשיו, אני הראשון לומר שזה ממש מוקדם להספיד את אינטל, זאת חברה ענקית, היא רווחית, היא עושה כסף, יש לה לקוחות, זה לא איזה בועה, בסדר? אני ממש, אבל יש כל מיני תהליכים שמשפיעים על הסביבה התחרותית שלכם, והראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא שיותר ויותר חברות מפתחות שבבים. אני הזכרתי את AMD ואת NVIDIA, אבל גם גוגל פתאום מפתחת שבבים, ואמזון מפתחת שבבים, ופייסבוק וטסלה וסמסונג, ונראה פתאום שכל חברה מפתחת שבבים בשביל עצמה. איך זה משפיע על הביזנס שלכם?
אז בואו נתחיל רגע מההתחלה. שאלת אם אני אסכים לאמירה שיש בעיה? כן. עכשיו בואו נתחיל להיכנס לעומק של הדבר.
קדימה.
אני חושב שיש פה כמה תופעות, חלקן הן תופעות שהבסיס שלהן הוא חיובי. לדוגמה, יש תחרות גוברת. תחרות גוברת קורית כשיש שוק שגדל. עכשיו, ככל שהשוק הזה גדל, אנחנו מראשית דרכנו בתפיסה של ללכת מאוד אופקי בשוק. מה זה המילה אופקי? זה כמעט להגיד דמוקרטיזציה. מאוד רגילים בתוכנה לאופן סורס. זו התפיסה מאוד דומה לזה יש לנו בשבבים. הארכיטקטורת מחשוב שלנו היא פתוחה.
X86
היא פתוחה. היא שלנו, אבל היא פתוחה. אנחנו מאפשרים לכל אחד להשתמש בצ'יפים האלה, ואנחנו מייצרים הרבה מאוד סוגים פר משפחה. הזכרת קודם את Alder Lake. אז יש מתחרים גם ל-Alder Lake, הם מייצרים מוצר אחד או שניים. המשפחה של Alder Lake היא 60 רכיבים שונים.
אוקיי.
זאת אומרת, היא מכסה תווך מאוד מאוד רחב, של יישומים ומוצרים שיצאו מבוססי אלדרלי. יש חברות, יש להם צורך בפתרונות ייעודיים שאנחנו לא מספקים להם אותם, או מהחלטה או לא מהחלטה, אבל לא מספקים להם את הצורך היהודי. ואתה תראה, ואתה רואה אותן בונות רכיבים. זה בסדר גמור. הן בונות את הרכיבים היהודיים, הזכרת אמזון, אז הרכיבים של אינטל והרכיבים של אמזון חיים בכפיפה אחת, ומפתחים, והלקוחות של אמזון בוחרים במי להשתמש.
אבל יניב, פעם, אם אני הייתי, אולי לא אמזון, כי אמזון היא מפלצת וגוגל היא מפלצת וכדומה, אבל פעם אם אני הייתי חברה והייתי זקוק לשבב, הייתי דופק על הדלת שלכם ואומר, אינטל, אינטל, הנה הצרכים שלי, בואו נעבוד ביחד, או שהייתי מסתכל על מה אתם מוציאים, ואז הייתי שובר את הראש איך אני משתמש בלייטסט שלכם, ופתאום אני אומר, רגע, אני אפתח לבד. זה יחסית חדש, וזה בוודאי משנה במשהו את הסביבה שלכם?
זה בוודאי שזה משנה. יש חברות עם הרבה מאוד כסף, שדרך אגב, הן לא חברות שבבים במהות שלהן.
בדיוק, בדיוק.
שבו דמות, אני כחברה מעוניינת בפתרון יהודי לפתור לי בעיה ספציפית, אינטל לא מוכנה, לא רוצה, לא יכולה מבחינתם לענות לצורך המאוד מאוד מדויק שלהם. כולנו אומרים ענן, אבל אין ענן אחד כדומה לשני. היא רוצה לטפל באיזשהו workflow. workflow זה, אפשר לשאול, כזרימת הדאטה ומה עושים לו בדרך. ומפתחים לתחום הזה. האם הייתי רוצה שהביזנס הזה יהיה שלי? בוודאי. האם זה כזו בעיה גדולה? לא, כי השוק הזה מאוד מאוד גדל. וכשההוגה גדלה, אז הם יכולים ליהנות, אנחנו מאוד נהנים מכך. עדיין נתח השוק שלנו במקומות האלה הוא מאוד מאוד גדול. המתחרים היותר סטנדרטיים שלנו, כן, הם מאוד מאוד עלו. הייתי שמח שגם אנחנו נעלה באותה צורה. אנחנו דואגים להזכיר לעצמנו מדי פעם, שהמחירות הרבעוניות שלנו גדולות מהמחירות השנתיות של המתחרים האלה ביחד. אנחנו באיזשהו מקום אחר במחזור החיים שלנו.
אוקיי. אני רוצה רגע להישאר בזירת המתחרים, כי במקביל לזה שיש חברות מחשבים שמבטרות על המעבדים שלכם לטובת מעבדים מקבילים מתוצרתן, בתקופה האחרונה התפתחה תחרות שבעיניי היא הכי מעניינת והכי מרתקת, והיא מגיעה מאפל. לפני שנה היא הציגה מחשבים וטאבלטים ראשונים עם מעבד M1, שהוא מעבד שמייצר את TSMC עבור אפל, ומבוססת בכלל על טכנולוגיית ARM, שוודאי מוכרת למאזינים דווקא מעולם הסלולר. ולפני חודש היא הכריזה על מעבדים מתקדמים יותר, ה-M1 Pro וה-M1 Max, שאפל מדברת על זמן סוללה של עד 21 שעות לעבודה למחשב נייד. אני רוצה להקריא לך משהו שכתב הטכנולוגיה, אחד מהכתבים, כתבי הטכנולוגיה של ניו יורק טיימס, כותב כך, אני מצטט. הביקורות המוקדמות למכשירי החדשים של אפל היו כל כך נלהבות, שדאגתי שסתם מתאכזב כאשר אניח סוף סוף את ידי על אחד מהם, והוא התברר, באופן בלתי נמנע, כמחשב מתסכל ככל האחרים. אני לא התאכזבתי, אני הייתי המום. השתמשתי במקבוק פרו ובו השבב החדש והמהיר ביותר של אפל, ה-M1 Max, ואני לא יכול להיזכר מתי הייתה הפעם האחרונה שמחשב נייד הדהים אותי כך. למעשה, אני לא חושב שאיזשהו מחשב נייד אי פעם הדהים אותי. סוף ציטוט. האמת היא שאני לא זוכר מתי מישהו אי פעם משתפך כך ממעבד מחשב. אולי יש כאן בעיה שאנשים מסתכלים על מעבד, בוא, זה לא איזה משהו ש... ואומרים, וואו, והוא לא שלכם.
המעבדים של אפל הם מעבדים מצוינים. המקור הגאווה שלנו, הזכרת קודם אלדר לייק, טוב מהם.
כן, הוא טוב מהם?
הוא טוב מהם. זו דוגמה מעולה למה שדיברנו קודם. מסתכלים על נתח השוק של המחשבים האישיים. יש מחשבים, יש דסקטופים, מחשבי שולחן, יש מחשבים ניידים, לפטופים. בוא ניקח את עולם הלפטופים. יש לפטופים שעולים $200, יש לפטופים שעולים $3,000. יכולים להניח שבשכבה הזאת של $2,500-$3,000, היא אחוזים בודדים מהשוק, ואפל יש לה נתח שוק מאוד מאוד גדול בשכבה הזו. והם החליטו לייצר פתרון ייעודי, כשאתה מתכנן מחשב למערכת מאוד מאוד ברורה וסגורה, הארכיטקטורה שלך מאוד ברורה, כי אתה מסתכלת על הארכיטקטורה הכוללת. זה יתרון. אבל הוא יתרון כי אתה מייצר את זה נתח מאוד מאוד סגור, לפתרון מאוד מאוד סגור, ואז אתה יכול לעשות לו אופטימיזציה מאוד מאוד מלאה. זה מה שהם עשו, מאוד מאוד יפה, אבל מדובר על אחוזים בודדים משוק הלפטופים, ושם זה נשאר, ואנחנו מאחלים...
בינתיים.
אפל לא מוכרת רכיבים לאחרים.
זאת שאלה נורא מעניינת, כי באופן היסטורי אתה צודק. באופן היסטורי אתה צודק, הם לא עושים את זה, אבל ההתלהבות היא כל כך גדולה.
אם אפל ימכרו, אנחנו מניחים שאם אפל ימכרו רכיבים לאחרים, ישנו מאוד את המודל העסקי שלהם, אחרים יצטרכו לבנות מערכות שהן מאוד מאוד דומות למערכות שלהם.
מה שאתה אומר זה, אם אני לוקח את ה-M1 Pro Max ודוחף אותו בתוך דל, זה לא ייראה אותו הדבר מאשר...
בדיוק.
מעניין. הם קצת מדיגים אותך, החבר'ה האלה, כי מה שאני מבין זה שהארכיטקטורה שלהם, כאשר אנשי אינטל הסתכלו עליה, הם אמרו, וואו, הם עשו פה משהו נורא מעניין.
מה שהם עשו, הם לדור ראשון של מעבדים, הם הוציאו מעבד מאוד טוב. באמת, חברה עם יכולות טכנולוגיות מדהימות. אנחנו אוהבים ומעריכים אותם.
אוקיי.
אבל גם, כמו שהמנכ״ל שלנו אמר, אנחנו איבדנו אותם כלקוח, אנחנו מאוד נשמח שהם יהיו לקוח שלנו בעתיד. או דרך שירותי הפאונדרי שלנו, או שיחזרו להשתמש במוצרים שלנו. כשאתה מסתכל בסוף על העומק, גם עומק וגם רוחב היריעה של יכולות, של לבנות מעבדים, מאוד קשה להתחרות בנו.
אני רוצה להגיד לך שני דברים. הדבר הראשון, כשגוגל הגיע לעולם, יצא לי פעם אחת לראיין את סטיב בלמר. ודיברתי איתו על גוגל, המתחרה החדשה. הוא אמר, בוא, מייקרוסופט בהכנסות שלה עושה את גוגל כמה פעמים ברבעון אחד מה שגוגל אחת עושה בשנה או זה. הם ככה תמיד מתחילות. הם תמיד מתחילות, אבל אחרי זה לפעמים הם גדלות. אז אני חושב שאנחנו...
כן, אתה נותן לי פידבק אבל על אמירה שהדוגמאות של החברות שאנחנו דיברנו עליהן לא חברות שמתחילות. הן חברות שקיימות עשרות שנים.
אבל הן מתחילות עכשיו את ההתעניינות שלהן בעולם השבבים.
לא, אם אנחנו מדברים על AMD ו-NVIDIA, נמצאות בעבר עשרות שנים, חברות מאוד ותיקות. הן לא newcomers.
אבל פייסבוק ואמזון וגוגל הם לגמרי newcomers.
נכון, אני חושב שהן חברות טכנולוגיות ויש שם אנשים מצוינים. בואו נשים את זה לגמרי על השולחן. בסוף הן משתמשות באמונות על צורך פנימי שיש להן היום, אם הם יקחו את זה חיצוני, יכול להיות, אבל זה צורך פנימי שהם נותנים לו מענה, כי יש להם את המשאבים לעשות את זה.
כן.
אבל אלה לא חברות שקמות בבוקר ומתעסקות בשבבים.
אני רוצה להתחבר למה שאמרת, ולהצביע על עוד איזושהי מגמה, והיא, בעצם אתה כבר דיברת עליה, שחברות בעבר היו משתמשות במוצר של אינטל, ואומרות, זה המוצר, הוא one size fits all, פחות או יותר, זה פתוח, זה מתאים, אני אשתמש בזה וזה, זה מה שיש. והיום חברות אומרות, רגע, אני רוצה שבב לבינה מלאכותית. אני רוצה שבב למסדי נתונים. אני רוצה שבב, זה הופך להיות שבבים לשווקים מאוד מאוד ספציפיים. אולי זה משהו שגם אתם הייתם צריכים להציע מתישהו?
אנחנו מאוד סובלים, יש לנו דימוי מאוד חזק, שהוא מעולה, והוא שוכח את הדברים הנוספים שקורים אצלנו.
ספר.
כשאנחנו מדברים מחשוב, בעבר המחשוב היה CPU, Compute. היום כשאנחנו מדברים מחשוב, זה סל שכולל בתוכו CPU, GPU, שהוא מעבד גרפי, כולל מה שנקרא מעיצים לעולם ה-AI, סוגריים, הרכישה של הבנה, הבנה לאב, שכבר הכרזנו אפילו, כבר לקוח ראשון שאנחנו יכולים להכריז עליו, יצא להעביר עולם שזה... Amazon Web Services, אנחנו מדברים על FPGA'ים שהם רכיבי חומרה מתכנתים, בסוף מדובר על משפחה שלמה של פתרונות שונים שמטפלים במה זה, מה המשמעות של מחשוב. והדבר הזה מתחיל גם לפעפע למקומות נוספים. דוגמה, אנחנו הכרזנו לפני כמה שבועות על מוצר שנקרא IPU, עוד לפני ה-P וה-U. היום לדוגמה, בעולמות של ענן, אחד הדברים שהכי מקשים על ביצועי ענן, זה מהירות העברת הדאטה מצד לצד. יש לך המון המון מעבדים מכל הסוגים והגוונים, איך אתה צריך לחבר אותם.
אוקיי.
הוא חייב לזרום. אז אם אני נותן ל-CPU שלי, למוח, לטפל עכשיו בכל העניינים של העברת הדאטה, אני לוקח ממנו הרבה מאוד משאבים לנושא הזה של טיפול בשינוע של הדאטה. אבל אם אני שם פתאום מוח שיודע לטפל בשינוע כמטרה יהודית שלו, אני מפנה את המשאבים של ה-CPU לעשות את הדברים שהוא נועד להם. אז אתה רואה שבעצם העולם הזה מחלחל. אתה מסתכל לאן עולם התקשורת הולך. היום המערכות האלה הופכות להיות מערכות מלאות בתוכנה. הן הופכות להיות מנוהלות בתוכנה. אתה מתחיל להכניס מוח לכל הדברים האלו. זאת אומרת, הקווים היום בין מה זה מחשוב, כמו שראינו אותו בעשרות שנים האחרונות, לבין מחשוב שכולל טיפול בקומפיוט, בגרפיקה, ב-AI, בתקשורת, הקווים מאוד מתשתשים.
אבל למה לא באים אליכם כדי לקבל את הפתרונות האלה? למה הם עושים את זה בעצמם?
כי בחלק מהמקומות אתה לא רוצה מערכת שיודעת לטפל בכל דבר. אתה רוצה בסוף לבנות לך רכב עם 5 גלגלים וגג צהוב. אנחנו כיצרן, באנלוגיה הזו, שמוכר רכבים עם 4 גלגלים ו3, והצבע של הגג זהה לצבע הגוף.
אתה רוצה 5 וצהוב, תייצר בעצמך. אתה
עושה לבד.
הבנתי. אוקיי. כל התהליכים האלה שדיברנו עליהם, אבל בכל זאת מתחילים להתכנס לאיזושהי מגמה שרואים אותה, צריך להגיד, היא בראשיתה, היא עוד לא משהו שמאיים על קיומכם, אבל מתחילים לראות אותה וזה כרסום בעסקי הליבה שלכם. שוב, כמה נתונים. חברת Mercury Research מוצאת שנתח השוק שלכם בתחום של ה-X86, כלומר מחשבים, מחשבים ניידים, ירד ב-4% בחודשים האחרונים, AMD עולה ב-4%. בתחום של המעבדים לשרתים, אינטל יורדת ב-4%, AMD עולה ב-4%. בהשקה של הדור 12 שלכם, הפוקוס היה מאוד מאוד על גיימינג, שזה שוק ענק, צריך להגיד, אבל אני לא בטוח שזה שוק עד כדי כך גדול. ואני אגיד עוד משהו, AMD השיקה כבר דור מעבדים של 7 ננומטר, אתם עדיין לא. זאת אומרת, אנחנו כשמתחילים, אם אני כאנליסט לרגע, אני לא אנליסט, אבל נניח, אני מסתכל על כל השוק שלכם, אני רואה בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה. לא?
כן, אנחנו רואים בעיות, אנחנו גם רואים הרבה מאוד פתרונות שיש לנו ואין לאחרים, ואנחנו רואים גם הרבה מאוד יתרונות. בוא נתחיל רגע דיברת על אנחנו ירדנו ואחרים.
נכון.
צריך לזכור מאיזה מספר זה מתחיל.
אני מסכים לגמרי. זה מ-80% ו-90% ל-91% מ-94%. אני מסכים.
ואני חושב שבזה נסגר הנושא.
כן, בזה נסגר
הנושא. התנודתיות הזאת קורית כל הזמן, היא בסדר גמור. לעולם לא היינו ולא נהיה גם ב-100%. לא קרה, אנחנו חברה שקיימת כמה ימים.
גם אין סיבה.
אין סיבה. וזה בסדר גמור, וכשמודדים עלייה והירידה של 4%, בדיוק מנקודת ההתחלה היא מאוד מאוד מהותית, והתנודתיות הזאת קיימת, ואנחנו יכולים לעבור דוח לרבעון חורה, ולהגיד אופס, אינטל עלתה, והאם ירדו.
כן, כן. בעיניך זה מין איזה תנודתיות.
בעיניי זו תנודתיות, כן.
אוקיי.
אתה הזכרת את הנושא של אלדרליק. כן, אנחנו יצאנו עם, באמת עם מאבד מאוד מאוד חזק, לעולם הגיימרים. כי זה עולם שמצביע מאוד טוב על מה היתרונות המדהימים בעינינו של אלדרלי. יש שם ארכיטקטורה חדשה, שבאה ואומרת, אני יודע לקחת חלקים מהשבב, ולתת להם לטפל במשימה שדורשת הרבה מאוד ביצועים. לדוגמה, גיימרים. עכשיו, ברקע, במחשב, אתה צריך לעשות עוד דברים. לדוגמה, המחשב החליט עכשיו שהוא צריך לבדוק וירוסים. אז בעבר הלך האפשרות, או לעצור את המשחק, או שהמשחק מתחיל לקרטע.
לג'עג'ע.
או שאתה עוצר את הפעולה של, של הווירוס. היום יש לנו בארכיטקטורה יכולת להפעיל ליבות שמיועדות לפרפורמנס, ובמקביל ליבות של, נקום איזה אפישנסי, שעושות מהלכים ברקע. ואז יש לך, זה כמעט כמו רכב היברידי. יש לך מנוע חזק ואימתני, שאתה צריך להאיץ גדול, ויש לך מנועים נוספים שעוזרים לך, שאתה צריך פעולות קטנות בדרך. עכשיו, אנחנו מדברים על שבב, שהוא לא רק מוח חישובי, יש לו חיבוריות, יש Wi-Fi 6, שהוא חלק ממנו, ו-Thunderbolt, והגישה לזיכרון פתאום יותר מהירה. כל ההגיגים הללו מאוד חשובים בעצם לתת לנו בסוף חוויית משתמש מאוד 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 טובה, לעשות את הכל ברמת צריכת אספק שלא עלתה מהדור הקודם. ולמה זה חשוב? זה חשוב כי מאוד קל להגביר ביצועים, ולשכוח מהאספק, מכמה אנחנו בזבזים חשמל.
כן.
אנחנו בזבז אבל הרבה חשמל, אנחנו בסוף נשרוף את המקום שאנחנו עומדים עליו.
שלא לדבר על זה שהמחשב מתחמם, וזה, גם זה קשור לזה הכל.
כן, אבל הפליטת גזים, אנחנו רואים את זה מחשבים אישיים, רואים את זה בענן, אז יש לי נתון מלפני הקורונה, 2019, אנחנו כולם חושבים שאנחנו מאוד ירוקים אם אנחנו לא מדפיסים את האימייל שלנו ורק שומרים אותו בענן. צריכת האספקט של העננים בעולם של מרכזי הנתונים הללו עלתה על צריכת החשמל של בריטניה ב-2019. אז צריך לדאוג לעשות את זה בצורה מאוד מהודקת. אתה מטפל בזה גם בארכיטקטורה, גם באיך אתה מתכנן בסוף את הצ'יפ, איך אתה בודק אותו, להגיע לרמת ביצועים האלה, ומכניס לדוגמה האלמנטים של ה-AI בפנים, אתה לומד איך להפעיל אותו נכון. אבל הזכרתי קודם, זה אחד מתוך 60. זאת אומרת, פה יצא לאוויר העולם, הוצאנו אותו שבב שמתאים לגיימרים. יצא בסוף גם אותו שבב מהמשפחה שמתאים לאותם לפטופים, של קרומבוק לדוגמה.
זהו, כי בסוף בסוף עסקי הליבה שלכם, המקום שמנו מגיע כסף, זה באמת, עם כל הכבוד לגיימרים, ויש כבוד, זה לפטופים, זה דסקטופים, זה שרתים, שם נמצא הכסף הגדול.
שם, אבל אם אתה מסתכל, גם תחום הגיימרים הוא אחד התחומים הצומחים ביותר.
ללא ספק.
בעולם, וזה תחום שיש בו צרכנים שמוכנים להשקיע הרבה מאוד כסף, כדי לבנות להם לעצמה מערכות הטובות ביותר שהם יכולים להשתמש בהם. אז זה שוק שאני לא הייתי מקטין את גודלו וחשיבותו.
מה לגבי ייצור? טכנולוגיות הייצור, TSMC כבר השיקה מעגלים בגודל של 7-10 ננומטר, היא מתכוונת להשקה של שבבי 3 ננומטר בשנה הבאה, אתם עדיין נאבקים עם מפעלים של 7 ננומטר, ואתם מתכננים 4 ננומטר באריזונה בעוד כמה שנים. נראה שאיבדתם כמה שנים והמתחרים, אופ, עקפו אתכם. זה מדויק?
למה זה הפך טיפה מורכב מדי? כולנו מסתכלים על הרבה מאוד שנים, על מימד אחד, במה המשמעות של טכנולוגיה מתקדמת. המימד של מה הצפיפות שבה אני יכול להניח טרנזיסטור אחד ליד השני.
לפני רגע, אתה חינכת אותי שחוק מור, זה צפיפות וזה, הלכתי בעקבותיך,
נכון?
רבי.
אבל הרבי טען שיש יותר מחוק מור אחד שהתחיל לפני כמעט 50 שנה,
כן.
והחוקים האלה הפכו להיות מאוד מאוד מורכבים, ויש אותם להרבה מאוד ענפים. אז כן, הצפיפות היא מאוד מאוד חשובה. אתה יודע, לפני לא מעט שנים, פתאום הטרנזיסטורים האלה הפכו להיות תלת-ממדיים.
נכון, הם היום ממש יש מגדלים בתוך.
מגדלים, ופתאום אנחנו יוצאים עם טרנזיסטורים, ואנחנו נמנע אבל להיכנס לפיזיקה, שגם אני לא בטוח שבעצמי מבין אותה עד הסוף, שאתה בונה אותם עם לוחות, על גבי, הכל דרך אגב בממדים שהם
כן.
במיקרוסקופים אלקטרונים,
כן.
לוחות שהטו אותם ב-90 מעלות, ופתאום אתה מגיע לביצועים יותר טובים. אז הגישה של להסתכל רק על הגיאומטריה של התווך בין הטרנזיסטורים, היא טובה, היא תקפה, אבל כבר איבדה רלוונטיות לפני לא מעט שנים.
זה נורא מעניין, כי במשך שנים, אני ככתב טכנולוגיה בזמנו, בעיתון הארץ, אחר כך בידיעות אחרונות, אתה יודע, אנחנו כולנו קיבלנו את ההודעות לעיתונות מאינטל, אנחנו משיקים מפעל חדש, 17, 15, 12, 10, 7, זה כל הזמן יורד, זה כל הזמן זה, אתם חינכתם אותנו.
אני אגיד לך משהו, אתה יודע מה באמת מדהים אותי ומטמיע אותי? כל כתבי הטכנולוגיה, אתה כבר לא, אז אנחנו לא תחפים אותך, אבל. אתה יודע, שאלו את, היה תקופה שהיינו ב-14 ננומטר של אינטל, והמתחרים כבר היו ב-7, ועשו בדיקות ביצועים, והמוצרים היו פה יותר טובים, שם יותר טובים, איך יכול להיות שמוצר של 14 ננומטר ומוצר של 7 בכלל מתחרים אחד עם השני? כי התשובה היא שזה פרמטר מאוד חשוב, אבל לא הפרמטר היחידי. ולכן, אנחנו, אתה הזכרת את זה בתחילה, אנחנו קצת החלטנו לצאת ממשחק המספרים הזה, ואנחנו מדברים על בסוף כמה, איזה סוג ביצועים נותן לנו תהליך שאנחנו כרגע עובדים איתו. והיום התהליך, הפרוסס, שאיתו אלדרלייק יוצא, הוא אינטל 7. זאת אומרת, תשווה אותו מבחינת היכולות, הוא דומה וטוב מ-TSMC 7 או 5, ולכן באיזושהי שלב פשוט החלטנו שאנחנו מספיק משמעותיים בעולם הזה, כדי להתחיל גם להסביר לעולם איך להסתכל על הדברים, ולכן קצת הנחנו את זה בצד, לא נפרדנו, אבל הנחנו את הדבר בצד.
אני מיד רוצה לדבר על אסטרטגיית הפאונדרי שלכם, שהיא מאוד מעניינת, אבל לפני זה אני רוצה רגע לסכם את הפרק הזה שוב עם הצהרה, שאני אשמח אם תגיב אליה. נדמה כמתבונן מן החוץ, ואני לגמרי מן החוץ בהקשר הזה, אם יש בעיה, כן, במרכאות או שלא, היא שנשבר איזה מחסום פסיכולוגי. בעבר אינטל הייתה חברה באמת גדולה, משמעותית, היא הייתה אבן הבניין המרכזית של הדבר הזה, שנקרא המהפכה הדיגיטלית, לפחות ברמת החומרה, וכולם, העיניים היו נשואות לאינטל, מה אינטל מוציאה, מה היא מפת הדרכים של אינטל, לאן אינטל הולכת, אני כיצרן צריך להבין, ופתאום נשבר משהו במחסום הפסיכולוגי הזה שאומר, אני כל הזמן צריך להסתכל לאינטל, לא. אני לא צריך להסתכל לאינטל. קודם כל יש עוד כל מיני יצרניות. חוץ מזה אולי אני יכול לבד. נדמה לי שזה השינוי המהותי ביותר שכולם מרגישים. אתה, זה עושה לך שכל?
האמת שזה, יש בזה אלמנטים מחמיאים, כי אותה תופעה קורית כמעט כל עשור בחיינו.
תסביר.
בוא ניקח משהו קשור מאוד לישראל, המחשבי הסנטרינו.
אוקיי.
הם מאוד מתקשרים לשיחה שלנו על לתת ביצועים ברמת פאוור מאוד מאוד סבירה לצורך, להוריד בעצם את רמת הפאוור ולתת להם ביצועים מאוד מאוד טובים. וזה קשור
זאת הייתה הדרך שלכם אז להילחם ב-AMD, לא?
גם אז, אותה אמירה שאמרת נאמרה על אינטל גם לפני שהסנטרינו יצא, ונאמרו גם בעבר. שמע, אני חושב שאמירות כאלה נאמרות בסוף אל מול המובילים, אנחנו לא רואים כרגע בסביבה שלנו אף חברה שיש לה לא את העומק הטכנולוגי ולא את הרוחב היריעה, כי הזכרנו קודם, זה CPU ו-GPU ו-FPGA ורכבי תקשורת ורכבי AI וכו' וכו'. ואנחנו, הכוונה שלנו להוכיח את הדברים שאנחנו עושים במעשים. Alder Lake היא דוגמה, Mount Evans שזה IPU שעשינו היא דוגמה, בואו, תמשיכו להאזין, תראו מה עוד יש בקנה.
בואו נדבר על אסטרטגיית הפאונדרי, שהיא brainchild של המנכ״ל החדש בעצם.
נכון.
מה היא בעצם אומרת?
זה חוזר לנושא של מה ההזדמנות העסקית. ההזדמנות העסקית היא שיש ביקוש מאוד גבוה לשבבים. מסורתית, אנחנו היום בדרך אגב כנראה החברה היחידה שלא רק מפתחת את המוצרים של עצמה, גם מייצרת אותה. עכשיו אנחנו מייצרים את רובם אצלנו, לאורך השנים יש לנו תמיד אחוז מסוים מהמוצרים שלנו שמיוצרים בפאבים אחרים, אבל הפאבים שלנו היו עבור עצמנו, לצריכה עצמית. המשבר הזה, הצורך בשבבים, מייצר לנו הזדמנות עסקית. ההזדמנות העסקית אומרת, בואו נפתח את שערינו, וניתן לחברות אחרות לפתח, בעצם לייצר מוצרים בטכנולוגיות שלנו, בפאבים שלנו. אז עבור כך אנחנו בונים יותר, בונים פאבים, אנחנו מאפשרים ללקוחות להחליט האם הם רוצים להביא לנו, דימוי לא נכון להיום, אבל להביא CD עם תוכנית הייצור ולהכניס אותו לקונן, ואנחנו נייצר את זה.
או להשתמש בבלוקים שלכם.
להשתמש בבלוקים שלנו. וחלק ממה שאנחנו גם פיתחנו מבחינת היכולות הטכנולוגיות במוצרים שלנו, אנחנו יודעים היום לארוז באריזה אחת עשרות בלוקים שיכולים גם להיות מקורות ייצור שונים, לחבר אותם ביחד, ולא לא נוצר בסוף קופסה ענקית מהדבר הדבר הזה, אלא אתה יכול לדעת להניח אותם אחד ליד השני ואחד על השני, בצורה שהיא ללא תפרים בשפה שלנו. זה מאפשר, לנו זה נותן הזדמנות עסקית, כי באמת אם הביקוש הכל כך גדול לשבבים עולה, לנו זה מאפשר ליהנות מהפירות של הצורך הזה. והשינוי הזה גם אומר שאנחנו מרגישים בטוח מספיק שגם טכנולוגיית הייצור שלנו וגם הטכנולוגיה של אותם בלוקים הם כל כך תחרותיים ש they will come. ובאמת מה שהוכרז עד היום הוכרז קוואלקום והוכרזה אמזון
שיצרו אצלכם.
אצלנו. הדברים האלה לא יקרו מחר בבוקר כי דיברנו על כך לוקח זמן לבנות את הפאבים. אני בטח לא רוצה להכניס את אותם לקוחות לתחרות פנימית מול המוצרים שלי, אנחנו חייבים לעשות פה הפרדה.
זאת אומרת, יהיו מפעלים שהם dedicated לאסטרטגיה הזאת?
תחשוב על זה לאו דווקא כמפעל בהיבט של קופסת בטון, אבל יהיו באמת קווי ייצור שהם מיועדים ללקוחות, הם ייהנו אבל מהטכנולוגיה שלנו בלי כוכביות.
אבל אתה יודע, הכסף הגדול נמצא בתכנון של השבבים, לא בייצור. זאת אומרת, אתם, אם אני רגע אסתכל על זה מכיוון הפוך, אולי זה בכלל לא דעה בכישלון, אתם הולכים למקום שבו שולי הרווח הם הכי נמוכים. שזה בייצור, ואתם אומרים, טוב, יש לנו כבר מכונה, נכניס עוד מישהו, אבל לא שם נמצא הכסף?
התשובה היא גם וגם. הכסף נמצא גם בפיתוח וגם בייצור. וככל שאתה מדבר על עולם של ייצור מתקדם, שולי הרווח הם לא כמו של ייצור מאוד מאוד בסיסי, לא קשור אפילו להייטק, תחשוב על מפעל מאוד, מה שאנחנו קוראים בשפה היומיומית צווארון כחול, זה לא העולמות של הייצור הללו, לא שלנו, לא של המתחרים שלנו. ולכן שולי הרווח הם יפים שם, אנחנו נמשיך ליהנות משולי רווח כפולים, כי בעולם שלנו אנחנו מקבלים כסף עבור הפיתוח ועבור הייצור של המוצרים שלנו, ואנחנו רוצים גם נתח מההוגה הנוספת. למה? כי אנחנו יודעים איך ואנחנו מסוגלים.
אם זה כל כך מוצלח, אולי אתם צריכים לעשות את זה כבר לפני כמה שנים?
יכול להיות, אבל אנחנו לא בשיחת היסטוריה.
לא, אולי זה בעצם איזה סוג של, אופס, תוררנו קצת מאוחר מדי, כולם כבר מחפשים איפה אולי נציע, אבל מה שאני אומר זה שאולי אם הייתם פותחים את השערים קצת קודם, הייתם משיגים קצת יותר רצון טוב בקרב הלקוחות שלכם.
אני חושב שיש חוסר ברצון טוב, אני חושב שאם היינו מתחילים קודם, בחוכמת הבדיעבד, שהיא חוכמה
קטנה מאוד.
קטנה מאוד, אז נכון שאם היה את זה לפני המשבר הקורונה, היינו יכולים ליהנות קודם, יותר מוקדם מהפירות הללו, הביקוש הזה ימשיך לעלות, אין שום תחזית, אפשר לדבר איתך על תחזיות של טכנולוגיה, התחזיות ממשיכות לעלות לפי חוקי מור החביבים עלינו, בכל ההיבטים, ואת העולם הזה ימשיך לעלות במה שנקרא אקספוננציאלי.
אנחנו מקליטים את השיחה הזאת בסוף 2021. בראשית השנה, פט הכריז שעד 2025, אינטל חוזרת וכובשת את צמרת יצרניות השבבים, שזה מין ביטוי כזה שלא כל כך יודע מה זה אומר, אבל נתייחס אליו as is. איפה מנועי הצמיחה שלכם? זאת אומרת, איפה המקום שבו אתם אומרים, זה מה שיחזיר אותנו לפסגה?
יש לנו ארבעה מנועי צמיחה. בשפה הפנימית שלנו, כמו כל חברה גדולה, יש לנו קצת שפה משלנו. אנחנו קוראים להם סופר פאוורס בעולם הטכנולוגיה. אחד זה עולם המחשוב. אנחנו מדברים על זה שבשנים הקרובות עולם המחשוב יהיה כזה שלכל אחד וכל בן אנוש או בת אנוש על גבי כדור הארץ הזה יהיו לו זמינים פטאפלופ.
כן.
יהיה לו אחד פטאפלופ זמין עבורו או עבורה, עם אחד פטאבייט של זיכרון, במרחק של אחד מיליסקנד מהם.
זה חתיכת עוצמה.
מה זה רגע? מהו פטא? פטא זה אחד עם 15 אפסים. זה הרבה מאוד.
כן.
זה אומר שאנחנו נדע להשתמש, הנגישות של המידע, העיבוד שלו, הפלופים, ובודק כמה פעולות אתה יודע לעשות בשנייה,
כן.
והבייטים אומר גם מה גודל המידע. אני יכול לעשות את זה על הרבה מאוד מידע, בעוצמה מאוד גדולה ובמהירות הבזק.
אבל איך אתם משתלטים על ההזדמנות הזאת?
כי אנחנו, כשאתה מסתכל על מי יודע לבנות מחשוב, ועוד פעם, על גווניו השונים, אין חבורת אנשים עם ידע כל כך עמוק בעולם הזה. זה תחום אחד.
אוקיי.
תחום השני, אנחנו, עולם המחשוב נע במטוטלות, הרי הוא התחיל כעולם מאוד ריכוזי. הופעת המחשב האישי הניע את המטוטלת, לצד השני, הענן החזיר את המטוטלת לצד אחר, דרך אגב, נוצרו כמה מטוטלות פשוט, כי המחשוב בכף היד, מחשוב על השולחן, נשאר וצמח בעצמו, ופתאום הגיע ענן, והם אנחנו מדברים על העולם של cloud to edge, ענן לקצה של הרשת, שהיא מאוד מאוד קרובה לנו כמשתמשים. אין פה מצב של אין ענן, יש ענן, אבל יש גם edge. ויש מחשוב קצה, ואנחנו רואים תופעה שהענן יותר ויותר פעולות מחשוביות זזות ל-edge. למה? כי נכון לעשות פעולות מחשוב במקום שמתאים להן. אם אתה צריך משהו מאוד מהיר, אתה תעשה את זה קרוב.
כן.
אתה יכול לעשות פעולה מאוד מאוד מורכבת, ויש לך את הזמן עבורה, תעשה את זה רחוק. התנודתיות, הערכה היא ש-75% מהפעולות האלה יתחילו לנוע לכיוון ה-edge. אז זה התחום השני. התחום השלישי זה נושא של AI, והזכרתי מדע בדיוני, זה קצת מחזיר אותנו לספרי הילדות שלי לפחות, אבל אנחנו מגיעים לעידן שבו יותר החלטות מבוצעות על ידי מכונות מאשר על ידי בני אנוש.
אני חייב לשאול, מה עם ספרי המדע הבדיוני שאתה גדלת עליהם?
זה אסימובים. כן, אני מספיק ותיק כדי להיות בתקופה ההיא.
אוקיי.
את חולית קראתי, לא ראיתי את הסרט עדיין.
אוקיי.
יותר החלטות מקובלות על מכונות.
כן.
אז אם ננתק רגע, אם זה מפחיד, דרך כלל לא, זה לא מפחיד. כי מדובר, אנחנו רואים שהעולם הזה באמת מתפתח למקומות שבהם ההחלטות של האנשים הן מאוד מאוד קשות. אתה צריך לקבל החלטה כערף עין, או על כמויות מידע שמבלבלות את המוח האנושי. יש תחומים שהמוח האנושי הוא לא בר תחרות, לפחות כנראה בעידן שאנחנו חיים בו. אז כאסטרטגיה אנחנו מכוונים לשם. והחלק האחרון, נושא התקשורת, אנחנו כולנו מדברים על רשתות דור חמישי. קצת דרך אגב עובדים עלינו עוד היום. רשתות דווקא דור חמישי הם דור רביעי קצת יותר עם צינור וירטואלי, יותר רחב. אבל יש בהם הרבה יותר חוכמה. היכולת של אותן רשתות להתרכז בדאטה, זה כבר לא רשתות שמיועדות להעברה של שיחות טלפון. רשתות שמיועדות להעביר דאטה, חבר מיליארדי רכיבים, כי בסוף מי מחובר?
זה האינטרנט אוף טינגס וכל
זה. זה הטינגס. וזה אנחנו כאנשים, גם אנחנו מחוברים כל הזמן, אנחנו מתעלמים מזה, אבל אנחנו כל הזמן מחוברים היום, והיכולת לחבר את הדברים, הולכים לדור שישי, בווי-פיי, עוברים מווי-פיי 6 לווי-פיי 7, ו-USB מתקדמים, ועד כדי תקשורות, כמו שדיברנו, בתוך מסדי הנתונים, הצעידה של כל הדברים האלה ביחד, בעצם כשאתה שואל על אסטרטגיה, אתה צריך רגע לעצום עיניים ולהסתכל איך כל הדברים האלה ביחד מתחברים, ואז לכל אחד מהאלמנטים מתחילה להיות מוגדרת אסטרטגיה משלו מול איזשהו יעד. אם זה יעד בפטה או בזטה או בכל צורה אחרת.
אבל זה יהיה נכון לומר שאתם אומרים, העוגה עומדת לגדול. היא עומדת לגדול באופן משמעותי, אנחנו ניקח חלק. זה בעצם מה שאתם אומרים. זה הולך לגדול פה ופה 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 ופה. אינטל תתחיל לקחת חלקים מהעוגה, זה מנועי הצמיחה שלנו.
אנחנו אומרים שהעולם שאנחנו חיים בו, הוא מגרש המשחקים שלנו, הוא מאוד מאוד גדול, הוא בגלל המקומות שלהם, אותה מהפכה, אותה טרנספורמציה דיגיטלית מגיעה אליהם, הוא מאוד מתרחב כל הזמן, וזה מביא עוד ועוד הזדמנויות, והדרך שלנו לבוא ולהסתכל על ההזדמנויות האלה, ולפתח אסטרטגיה, כדי להיות מסוגלים לשחק, אנחנו חברה גדולה, אנחנו לא משחקים כדי להיות במקום, עבור מדליית הרד, אנחנו משחקים עבור להיות בראש הפודיום.
מבין הארבע, איזה מביניהם הוא הקנדידט הכי טוב למדליית זהב ראשונה?
מדליית הזהב הראשונה שיושבת בכיסנו היטב, היא המדליה של עולם המחשוב.
אוקיי.
אז שם אנחנו במקום של אנחנו ממשיכים להתאמן קשה, בפרפרזת ספורט, כדי לוודא שאנחנו ממשיכים להיות אלה שמובילים במרוץ. אנחנו בתקשורת יש לימד, עובדה לא ידועה, הרבה מאוד מתחנות השידור של 5G, הן בעצם מבוססות על רכיבים של אינטל, שזה אותם רכיבי CPU שלנו, שיודעים להריץ היום פתרונות של רשתות תקשורת. אז עולם התקשורת הוא קנדידט מאוד חזק, ה-AI, אני חושב שהרכישה של הבנה פתחה לנו את המסלול מאוד 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 יפה, בעולם של ה-Cloud to Edge הוא גם עולם בסופו של דבר, המקום שלנו בענן הוא מאוד מאוד מסיבי, זו אותה שיחת אחוזים שהייתה לנו קודם.
כמה העיבוד באלף של שוק המובייל צורב לך בנשמה? העובדה שהחמצתם אותו. כאילו אין שם, לי יש טלפון, לך יש טלפון, אין שם אינטל אינסייד. כמה זה עדיין צורב בתוך אינטל עצמה? כמה זה חלק מהמורשת הקרב שלכם? הפסדנו את זה.
המקומות שאנחנו דיברנו על לזכות במדליה, באיזה ענף ספורט אנחנו יכולים לזכות במדליה, אמירה מאוד חנונית הולכת להיות, במקומות שבהם יש המון דאטה. דרך אגב, עונה לשאלה למה אינטל רכשה את מובילאי. המון דאטה.
כן.
רכב אוטונומי אמור לייצר רכב אחד, 4-5 טראבייט של מידע ליום.
כן.
שוק המובייל, יש בו הרבה דאטה. אנחנו הפסדנו אותו. נורא והיום, לעולם לא יקרה בשנית.
אחרי הפסקת פרסומות קצרה, נגיע לחלק האחרון בשיחה שלי עם יניב גרטי, מנכ״ל אינטל ישראל. בחלק הזה שאלתי אותו על התוכניות לעתיד של אינטל בישראל, על הקושי לגייס עובדים ולשמר אותם, וגם האם יהיה מוכן לשוב לרעיון נוסף, בעוד שנה, שנתיים, על מנת לבדוק האם התחזיות שלו יתממשו. הוא מוכן, אבל יש לו תנאי. חכו לי, אני מיד חוזר.
כשאני מספר לאנשים על סיפור משפחתי, תוכניות האודיו הדוקומנטריות שאנחנו יוצרים עבור משפחות שרוצות לשמר זיכרונות משפחתיים חשובים, הם בדרך כלל שואלים אותי, תגיד, זה באמת יעניין מישהו לשמוע את סבא שלי, את סבתא, את אמא או את אבא? לכל אחד, ובמיוחד למי שחיו חיים מלאים ופורים, יש סיפור אישי סוחף ומעניין. צריך רק לדעת איך למצוא אותו ואיך להגיש אותו. ואת זה אנחנו יודעים לעשות היטב. כנסו לאתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il, צרו עמנו קשר באמצעות טופס צור קשר באתר, והזמינו אותנו לספר גם את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
אני רוצה לסיים את השיחה שלנו עם קצת על ישראל. קצת על המקום של אינטל ישראל, קצת על התעשייה, איזה מבט קצת עלינו. אני אתחיל בשאלה שנראה שלכולם יש עמדה לגביה, והיא, האם אנחנו בבועה מבחינת השווי של החברות? מבחינת כמה כסף מוזרם לחברות סטארט-אפ שפתאום מזנקות לשווי של מיליארדים? או שאתה אומר לי, תשמע יובל, לא, היה פעם, זה לקח יותר זמן, היום זה לוקח פחות זמן, וזה נורמלי.
אני חושב, מה שאנחנו רואים זה אפקט שקורה בגלל אותה היצעה שראינו בקורונה של הטרנספורמציה הדיגיטלית. הטכנולוגיות, זה קורה גם במקומות שתופסים פחות כותרות. אתה מסתכל על חברות שמתעסקות בעולם הביו, הפוטק וכו', אתה רואה שהערך של הטכנולוגיה גדל. לשמחתי, אני לא איש כספים שאני יודע להגיד לך עם הגדילה הזאת שהיא מוצדקת, היא גם מתרגמת נכון לאחוזים שאנחנו רואים בגדילה. אבל אין ספק שהדבר הזה מבטא את הגידול בחשיבות של טכנולוגיה בחיים שלנו.
אתה יודע, אתה באינטל כבר הרבה שנים.
מאוד.
מ-2004 בעצם?
אז אני זה שהבטיח לעולם לא בחברה גדולה.
כן,
כן.
אני חושב שבאינטל רגילים לשינויים בצורה מסודרת. פעם, אני לא יודע אם עדיין קוראים לזה באינטל, קוראים לזה טיק טוק. זאת אומרת, הייתה מין אסטרטגיה כזאת ש... הייתם עוברים לטכנולוגיית ייצור חדשה, זה נקרא טוק, ואז שיפור של הטכנולוגיה, זה נקרא טיק, וקראתם זה טיק טוק, ואז הגיע טיק טוק והרסה לכם את המטאפורה הזאת. אבל פתאום החברה עוברת הרבה מאוד שינויים, ביחידת זמן יחסית קטנה. איך אתה עובר את השינויים הדי מהירים האלו? איך העובדים עוברים את השינויים המהירים האלו?
אני חושב שאחד הדברים היפים, הדבר הזה גורם לאנרגיות, כאילו של, בוא, יש הרבה מאוד הזדמנויות. עכשיו, זה מתורגם בסוף ברמת העובד או העובדת הבודדים, אתה יכול לקחת את זה להמון דברים. תיקח נושא של long life learning. בגלל שאנחנו כל כך רחבים בעירייה שלנו, יש עובדים ועובדות שיכולים לעשות דילוגי קריירה שלמים. חומרה לתוכנה, מאבדים לתקשורת, פרקים, back-end ל-front-end ל-validation, יכול לעשות דילוגים מדהימים, ולא לשנות את איפה התמונה של המשפחה מונחת על השולחן. זה גורם לכך שאנחנו יודעים כבר לעשות שינויים גם יותר גדולים, ולקחת קפיצות יותר גדולות בארכיטקטורה, ראה מקרה אלדר לייק, שזו קפיצה שלא קרתה כבר 10 שנים. אז הדבר הזה מאוד מתרגם למוטיבציה, זה גם עבודה כדי להפוך את זה למקום שהוא מניע.
יש גם השפעות שליליות על התרבות הארגונית שהייתה רגילה לעבוד בקצב ובאופן, ופתאום היא מטולטלת. אתה מרגיש גם את הטלטלה ולא רק את המוטיבציה?
הטלטלה קורית בשוליים. תמיד יש, אנחנו גם בסוף, ארגון הוא לא ישות אחת, הוא מורכב בהרבה מאוד פרטים וכל אדם חווה דברים אחרת. המקום, לדוגמה, המקום שאנחנו מאוד מתרכזים בו, זה לתת כלים למנהלים ומנהלות שלנו, לדעת להתמודד עם עבור הצוותים שלהם, במשמעות של השינויים. איך לדעת, להסתכל עליהם כהזדמנות, זה דבר שאתה צריך ללמוד לעשות אם הוא לא בא לך טבעית.
בוא רגע נדבר על עובדים. אתה יודע, פעם, עד לא מזמן, הבחירה הראשונה של כל בוגר הנדסת חשמל הייתה לעבוד באינטל. היום אני מדבר על ישראל. אפל, אמזון, פייסבוק, גוגל, סטארט-אפים, כולם מתחרים על האנשים האלו, ומספר הבוגרים לא מדביק את הפער. איך מתמודדים עם זה? איך אתם מתמודדים עם זה שיש פתאום תחרות מקומית פה בארץ על אוכלוסייה שבעבר היה מאוד מאוד ברור איפה הם רוצים לעבוד, ואיך גם מתמודדים, זה קשור לשאלה הראשונה שלי בהקשר הזה, עם הפיתויים שהיום העולם הזה מציע, אקזיט וזה, אתם יודעים, אתם חברה מאוד מאוד גדולה, יציבה, אין בה את הריגוש, גם הכלכלי שמציעות חברות סטארט-אפ, מה אתם עושים?
הדבר שהכי גורם לאנשים לרצות לעבוד אצלנו, ואני אגיד את זה בצורה רגע, שלא מתייחסת רק לגיוס של עובדים ועובדות, אני מאוד מאמין שכל בוקר, העובדים והעובדות שלנו ואנחנו, מחליטים מחדש להמשיך להיות ביחד. ולכן יש קרבה מאוד גדולה בין להביא עובדים ועובדות חדשים, לבין לגרום לקיימים לרצות להמשיך להיות במקום שנמצאים בו. והדבר הראשון שגורם לאנשים את אותה מוטיבציה, או לבוא או להמשיך או לבחור מחדש, היא המשמעות של מה שהם עושים. אנחנו דרך אגב לא בעולם חד-ממדי, אז מימד אחד הוא משמעות. והמשמעות היא, אין מקום עם יותר, עומק טכנולוגי יותר מרשים. אם אתה, מה שמאיר אותך בבוקר, ואני מעיד על עצמי שאני משם, זה טכנולוגיה ולממש אותה, אין מגרש משחקים מדהים יותר מכך. עכשיו, זה לא רק שאני בונה טכנולוגיה, אני גם יודע לעשות את זה בסקייל. כשאני מפתח משהו, האימפקט של זה לעולם החיצון, פתאום מופיע במאות מיליוני בתים. ובמאות מיליוני שימושים.
אבל אתה יודע, יניב, היום פייסבוק יכולה לבוא למהנדסים ולהגיד, אתם רוצים לבנות את המטאברס? בואו אלינו, תשפיעו על מיליארדי אנשים. גוגל אומרת, אמזון אומרת, ואתה כבר מבין לאן השאלה הולכת.
בעולם השבבים, אנחנו לא חברה שמפתחת לדוגמה אפליקציות. מי שהמנוע הפנימי שלו הוא לפתח אפליקציה, יש חברות אחרות שלא
לא, הם מדברים על שבבים, אתה רוצה לבנות את הענן של הדור הבא, בואו אלינו.
מי שרוצה לבנות שבבים, בדרך כלל יעדיף לא לעשות זה בחברה שבראש ובראשונה מתעסקת בפרסום במנועי חיפוש, או ביצירת מימד וירטואלי, למרות שהם גם עושים את הדבר הזה. אז המשמעות, גם הטכנולוגית, גם בסקייל, לא קורית בשום מקום אחר. הדבר השני, זה הסביבת עבודה. והסביבת עבודה, אתה הזכרת היציבות, כן, יש לנו יציבות, זה מה שאנחנו גאים בו. אנחנו בונים מסביב לעובדים והעובדות מעטפת שנותנת להם את היכולת לא רק לעבוד הכי טוב, אלא להיות בבלנס הכי טוב בין בית למשפחה, בין בית שלך לעבודה.
צריך להגיד, זה באמת אחד הדברים שאומרים על אינטל שהיא מאפשרת את זה יחסית לחברות אחרות.
אתה יודע, כולנו היום מדברים על עבודה היברידית. אנחנו גם לפני הקורונה ידענו לתת לפחות יום בשבוע לעבוד מהבית. חופשות הורות. הדברים הם מאוד מאוד חשובים. אנחנו מסתכלים על היבטים של מי מרכיב את כוח העבודה שלנו? ההיבטים של הגיוון וההכלה בהם. ואנחנו מסתכלים באמת על אותם היבטים שהזכרנו, lifelong learning, הנושא של מה המשמעות של מנהלים וכו'. אז זה האלמנט השני. ואלמנט השלישי, בנושאים של שכר והטבות, אנחנו, המטרה שלנו, לתת שכר מאוד טוב. ואנחנו נותנים שכר מאוד טוב. האם תמצא היום בבוקר חברה שיכולה לתת שכר יותר גבוה מאיתנו? כן. אבל אנחנו נותנים שכר מאוד טוב, אנחנו גאים בו, אנחנו לא מנסים את בתחרות שמנצנצת אותנו במקום מסוים. אתה יכול לראות שלאורך השנים, גם אחד הדרכים, המראות הכי יפות ששמים עלינו, זה מה העובדים חושבים עלינו. ובסקרי המעסיקים, לאורך כל השנים אנחנו בטופ 10 של שוק התעסוקה הישראלי.
אתה מרגיש היום שעובדים בחלק מהמקרים, עובדים קיימים, אני לא מדבר על חדשים, נוזלים לכם החוצה לטובת הצעות יותר אטרקטיביות? יותר מאשר בעבר?
יש עלייה במספר הזה, הוא קורה בכל השוק. אנחנו לא משתפים בנתוני גיוס, אבל אם תסתכל היום, יש לנו, אני חושב, 600 משרות פתוחות, שחלקן הן ליותר ממשרה אחת מפורסמות, ואנחנו יודעים לגייס את המשרות האלה מאוד מאוד מהר. אנחנו היום אנחנו לא, אין לנו מצב, אנחנו לא מתכוונים להיות במצב שבו יש חוסר בכוח אדם, ולכן אנחנו לא עומדים במשימות, אנחנו ממש לא שם, אנחנו יודעים לעשות את האטרקשן, את לגרום לעובדים לבוא, מכל המכלול של הדברים, ואנחנו נמשיך להסתכל על זה כמכלול, גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ.
בישראל מועסקים 14,000 עובדים בערך, מתוך 110,000 העובדים של אינטל ברחבי העולם, זה המון. אתם רכשתם כאן חברות במעל 20 מיליארד דולר, ביצעתם פה השקעות, גם בסכום עצום של גם 20 מיליארד דולר. בואו נדבר קצת על העתיד, אתם מתכננים פה השקעות נוספות, רכישות נוספות, מפעלים נוספים, בואו תתאר לי מה התוכניות לישראל.
ששואלים, השאלות על העתיד, הדרך היחידה שלי לענות זה להסתכל על ההיסטוריה. אינטל כחברה נמצאת פה מ-1974, כמו שאמרת, השקיע מעל 20 מיליארד דולר בהשקעות, הבניינים שלנו לא בניינים סחורים, אנחנו בעלי הבניינים,
כן.
בעלי המפעלים, כאילו גם הקמפוסים של הפיתוח, גם הקמפוסים של הייצור. רכשנו 23 חברות במהלך השנים, סכום של מעל 20 מיליארד דולר. אני חושב שאפשר לפתח, לעשות אקסטרפולציה למספרים האלה גם לעתיד.
שתי שאלות אחרונות. בראייה לעתיד, אפרופו אינטל, המקום שלה בתעשייה, מאחד עד עשר, כמה אתה מודאג? כמה אתה מודאג מה שאתה אומר, רגע, יש פה בעיות, כי הרי דיברנו על הבעיות. כמה אתה מודאג לחמש שנים הבאות, מאחד עד עשר?
אני הולך קצת להתנקר ולהתנקל לאחד המלכ"לים המאוד פורסמים שלנו, אנדי גרוב, שאמר, Only the paranoid survive.
בדיוק, אני יודע שזה משם מגיע.
אז יש הבדל בין להיות מודאג ללהיות פרנואידי.
אוקיי.
זה שני דברים קצת שונים. זה מאוד, מאוד תלוי איפה אתה עומד. אם אתה מחליט שאתה king of the hill, ואתה מקיף את עצמך בחומה, וכל התפקיד שלך זה רק לזרוק חיצים על מי שתוקף אותך, אני הייתי מאוד מודאג. אם התפיסה היא, אני הולך לנסות ולהיות דומיננטי מספיק בכל מקום שאני הולך אליו, אני אמשיך להיות פרנואיד, אבל אני לא מודאג.
אז זה מביא אותי לשאלה השנייה, והיא עד כמה אתה אופטימי. זאת אומרת, בהתחשב, ובוא רגע נחשוב על זה, בהתחשב באיומים, בהתחשב בשרשרת ההספקה, בהתחשב בתחרות, בהתחשב בלקוחות. עד כמה אתה אופטימי ביחס לאן שאינטל הולכת?
המקום היחידי שאין בו איומים, אין בו בעיות, זה אותם מקומות שבהם בעולם העסקי, זה מקומות שהם בדעיכה, כי אנשים בורחים משם, אין שם עניין עסקי, הטכנולוגיה לא מתפתחת, אנשים הטובים לא רוצים לבוא לשם. אנחנו בתמונת הראי של הדבר הזה. מי שדואג לזה, זה קודם כל לא אנחנו. אנחנו כאנושות כן דואגים לכך שאנחנו מחבקים יותר ויותר חזק והדוק את העולם הדיגיטלי. ככל שאנחנו נמשיך לחבק אותו חזק, ואומר להדהיר אותו קדימה, יש לנו עתיד בעיניים מאוד מאוד ורוד.
אבל אני שאלתי לגבי אינטל. עד כמה אתה אופטימי לגבי אינטל?
אינטל, יש לנו עתיד מאוד מאוד ורוד.
מאוד מאוד ורוד.
מאוד מאוד ורוד. גם אני בוחר כל בוקר להמשיך להיות באינטל.
מצוין. אני מאוד אשמח שאנחנו ננהל שיחת המשך בעוד שנה, שנתיים, מתי שנחליט.
עם הקלטות של מה שדיברנו,
בדיוק,
נכון?
בדיוק, נסתכל אחורה ונראה איפה אנחנו ביחס לתחזיות.
מצוין, רק בתנאי שנוכל גם לשדר את ההקלטות של השאלות, לא רק של התשובות.
סגור. יניב, תודה רבה שבאת לפה ותודה רבה,
רבה
לשיחה. תודה
רבה.
עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ואינטל שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור ולעורך הראשי רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי popup.coil, לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
עם שלושה הפסדים, חמישה הפסדים ושלושה ניצחונות, הם במקום האחרון ב-NFC West. ג'ימי גרפלו הוא ממש לא ג'ו מונטנה. איך זה שאתה אוהד את הסן פרנסיסקו 49ers? זה לא נראה כאילו הם הולכים לאן שהוא העונה.
יש מושג באמריקאית שנקרא fair weather fan.
אוקיי.
אני לא כזה. זה אומר שאני לא נצמד רק לקבוצה שמנצחת. למזלי, חייתי הרבה מאוד שנים בסן פרנסיסקו. אז הקבוצות ספורט מאוד פינקו אותי שם. כולל בספורטים שלעולם לא ידעתי שאני אוהב, כמו
בייסבול. כן, זה כל כך אמריקאי.
כשיצאתי לארצות הברית, לא הבנתי שום ספורט שמחבר בין מקל לכדור. לא התחבר לי.
כן.
אבל איכשהו, סיפור ארוך, אבל לאט לאט התחברתי, כולל אכזבות נוראיות של משחקים ראשונים שהלכתי ונמקתי משעמום.
כן.
אבל היום אני מאלה שקמים ב-4 בבוקר לראות משחקי בייסבול גם, כשזה חשוב.
פוטבול מדבר אליך?
מאוד, פוטבול, כדורסל.
אבל יש להם שם בעיה, יש להם בעיה.
יש להם
ג'ורג' קיטל לא היה איזושהי תקופה, חזר עכשיו.
אני חושב שהפציעות הן...
כן, הם חלק מהמשחק.
הם חלק מהמשחק, אבל זה לא הבעיה העיקרית, אני מסתירה את הבעיה העיקרית. בוא נגיד נסגור בזה.
כן, לא, כי
אני... אבל בוא נתענג על הווריארס.
כן, כן, נכון, מה ששלהם, שלהם, זה נכון, אבל אתה יודע, אני, יש לי איזה פינה חמה ל-49ers, והם לא...
מאיפה?
מהתקופה הזאת שהביאו לפה לארץ את הפוטבול, ערוץ הספורט התחיל לשדר את הפוטבול, זו הייתה תקופה של ג'ו מונטנה וסטיב יאנג, וכאילו בוא, זה היה חניכה שלי לפוטבול אמריקאי.
אין בית ספר טוב מזה.
ממש. אוקיי, בסדר, אז עכשיו אחרי שעברנו את השאלה החשובה, אפשר להתחיל.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.